הכל חי אונליין 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר. התוכנית שלנו, בטח שמעתם עליה, אחת התוכניות הדרמטיות ביותר שהייתה מאז התחלתי לשדר, אני חושב לפני 15 שנה. אנחנו עם הטכנאים יוסי אייזנטל ורועי קנטן, אנחנו עם המפיק דוד קליגר, ואנחנו לא נמסור טלפונים מפני שבשידור הזה לא יהיו טלפונים. השידור הזה מוקדש לסיפור מיוחד שהגיע אליי לפני לא הרבה זמן, שבועיים. סיפור על כיתה שהתעללה, פגעה, ביזתה במשך שנים ילד בתוכה. שזה משהו שלצערי אני נפגש בו מדי שבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. זה לא הקטע כאן. מה שקרה זה שהגדלו הנערים, הגדלו הילדים, הפכו לנערים, ואז הם עשו איזה ערב כיתתי, והם שלחו לכולם הזמנה לבוא לערב גיבוש, ומסתבר שאחד הילדים, אותו ילד שאנחנו מדברים עליו, הוא לא כל כך אהב את זה, הוא כבר נער, אז הוא כותב להם מכתב שעוד מעט אני אקרא אותו, מכתב שבעצם גורם לכולם להיות בהלם. הם כבר גדולים, הם כבר מבינים מה הם עשו. וזה גורם להם בעצם לפנות אליי דרך מישהו שעוד מעט גם נמצא איתנו, כאן באולפן. מה עושים עם הדבר הזה? את הסיפור המדהים הזה הביא לי בניהו יום טוב, שהוא פעיל בתחום הנוער הנושר בראשון לציון. האמת היא שקראתי את המכתב של יוסי, שם בדוי, זה חס ישר ללב, אני אגיד לכם למה. מדי יום או מדי שבוע אני נתקל בילדים בשלב זה או אחר של חייהם, אם מדובר בילדים שחווים את זה ברגעים כאלו, או ילדים שפגועים מדברים שקרו להם בעבר, או נערים ואפילו בחורים בגיל 20 שבאים אליי ואומרים פגעו בי, התארגנו נגדי, החרימו אותי, סבלתי מהתעללות חברתית. והסיפור הזה בעצם מכניס אותי ככה למנהרת זמן. עומדים לפני כל אלה שראיתי אותם פוגעים ונפגעים, בעיקר נפגעים אלה שבאים אליי, ויש כאלה שגם פוגעים וגם נפגעים. והנה בנייהו יום טוב מביא לי את הסיפור הזה, ואני הזמנתי אותו. ערב טוב לך.
ערב מצוין.
קודם כל תספר על הפעילות שלך.
אנחנו עוסקים כבר מספר שנים בתחום של בני נוער. התחלנו אומנם מהנוער החילוני יותר, עד שהבנו שאצלנו, גם אם נסתכל הביתה, על הבית שלנו יש הרבה עבודה. ועד שאנחנו מקרבים את הרחוקים, צריך גם לקרב את הקרובים ולוודא שהם נשארו קרובים אלינו. אנחנו נתקלים, יש לנו בראשון לציון מועדונית של נוער נושר. אנחנו נתקלים בהמון בעיות, בהמון סיפורים. הסיפור הזה ספציפית זה סיפור שמאוד נגע לליבי, בגלל שאני מכיר את המעורבים בדבר. זה סיפור שאני חושב שהוא דרך הפרסום אצלך ברדיו יכול להביא להרבה תועלת, להרבה נערים ששומעים אותנו עכשיו, להרבה הורים ששומעים אותנו, וגם למחנכים. עצם העלאת המודעות לנושא הזה, לנושא הכל כך כאוב הזה של התארגנויות חברתיות נגד ילד מסוים או נגד בחור מסוים, לעתים אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של הדבר הזה, מה הילד לוקח איתו, לאן זה יכול להוביל אותו. והגענו עד לכאן ביחד עם הנערים האלה כדי שכולם ישמעו אותנו, כל עם ישראל ישמעו אותנו ויסיקו את המסקנות הנכונות, יפתחו יותר עיניים מול אלה שסביבם, ויוודאו שהם לא עושים שוב את הסיפור הזה ולא חוזרים עליו.
אז לפני שניגש לסיפור שלנו, בעצם המכתב של הילד שיהווה בתוכנית הדרמטית המיוחדת הזאת, כמו הסיפור, ואתם תראו לאן הוא התפתח. אני רוצה להשמיע כאן, והשקעתי בזה המון מחשבה, איזה שיר אני מתחיל את התוכנית הזו. ומצאתי שיר ששר אותו אופר הלוי, ושימו לב למילים, במקום עליו אני הולך, היו אנשים גבני אדם, הם לא השאירו לי דבר, רק חלומות של מלחמות. היה לי חבר, היה לי אח, אושט לי יד כשאקרא. היה לי חבר, היה לי אח, אושט לי יד בעצרה. אני אחיך, אל תשכח. אבל כאן אנחנו נמצאים באולפן, נמצאים איתנו. ילד אחד שאיש לא היה לו חבר, ואיש לא התנהג אליו כאח, ואיש לא הושיט לו יד, לא כשהוא קרא, ואיש לא הושיט לו יד, למרות שהיה בעצרה. והם לא השאירו לו שום דבר, אותם נערים שהתעללו בו, ולא מדובר ביום ולא יומיים, אלא מכיתה ב' עד כיתה ח', רק חלומות של מלחמות. את השיר, פרסומות, ולאחר מכן נתחיל בדרמה.
למקום שלו אני הולך, היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבל לרגלי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? איני רואה צעדיי, איני רואה צעדיי, ומי יראה אותם מחר? שד לי יד כשאקרא, היה לי חבר, היה לי אח, עושד לי יד בעצרה, אני אחיך אל תשכח. היה לי חבר, היה לי, למקום שלו אני הולך, היו אנשים גם בני אדם, הייתה, האם אני אמצא אותה? הם לא השאירו לי דבר, רק חלומות ומלחמה. הם לא השאירו לי דבר, הם לא השאירו לי דבר, רק חלומות. שת לי יד כשאקרא, היה לי חבר, היה לי אח, או שת לי יד בעצרה, אני אחיך אל תשכח. היה לי חבר, שת לי יד כשאקרא, היה לי חבר, היה לי אח, או שת לי יד בצרה, אני אחיך אל תשכח. היה לי חבר, היה לי, למקום שלך אני הולך,
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
קבוצה של 15 נערים שארגנה פגישת מחזור. הם הודיעו לפני כן לכולם, כולם הביעו את הסכמתם, הם נפגשו, עשו על האש, אולי שמו לב או שלא שמו לב שילד אחד חסר. הילד הזה דווקא הודיע על הסכמתו לבוא, אבל הוא לא בא. בהתחלה חשבו אולי הוא איחר, אחר כך מורה בטח לא יצא לו להגיע. היו צחוקים, שירים, זיכרונות טובים או פחות טובים. כולם אכלו פיתות, בשר, על האש. כמו כל מפגש מחזור. ובסיום, כשכולם מתקפלים, פתאום מגיע ילד, מגיש מכתב לאחד הילדים, אומר לו, אם בא לך, תקרא את זה, ונעלם. הילד שקיבל את המכתב, אומר להם, חבר'ה, יש פה איזה מכתב, הוא אפילו לא יודע מה היה כתוב שם. כולם התיישבו, היה מאוד מסקרן מה לילד הזה יש לומר. והנה לשון המכתב. שלום חברים, בשנים האחרונות ללימודינו המשותפים, בערך כיתה ח' זין ח', הייתה נפוצה בכיתה שלנו המילה יוסי, יום שני, חיים ולדר. לאגתם וצחקתם על הקשר ביני לבין חיים ולדר. לא האמנתם שכשאתם אומרים זאת, שאלתי אני את עצמי, האם לא בגללכם נוצר הקשר ביני לבינו? אבל אני לא אקדים את המאוחר. השבוע הזה התקשר אליי אחד הבחורים מהכיתה ושאל אותי אם אני רוצה לבוא לפגישה כיתתית. הודעתי שכן. לאחר יומיים נזכרתי בשיחה הזו והתחלתי להרער בעבר, בזיכרונות שיש לי, הקשיים שעברתי, הכל. אני רוצה לחזור ברשותכם 11 שנים וחצי אחורנית כדי שתבינו על מה מדובר. התחלתי את הגן באלף אלול כרגיל בתור ילד קאט, וכמו כל אחד אחר, עשיתי צעדיי ראשונים בתחום החברתי ובתחום הלימודי. לאחר מכן עברתי לתת אחר, שאני לא משער מה מחכה לי שם. עוברת עוד שנה, אני נכנס למכינה, במהלכה אני עובר לילד ממושמע וסתדרתי, אפילו חברותי. בכיתה א' אני רוכש את תורת הכתיבה והקריאה ועוד יסודות חשובים לחיים, ובמהלכה מתגלה אצלי מחוננות וכן זיכרון פנומנלי ועוד הרבה כישרונות. הוריי מספרים לי שהיה ברור להם שמה שהולך לצאת ממני זה הרבה הרבה נחת, הצלחה, כולם ניבאו לטובות. אבל אז מתרחש המהפך הגדול. אני לא יודע מה גרם לזה, אבל דבר אחד אני יודע. חיי הפכו לגיהינום. השפלות, העלבות, אי שיתוף במשחקים, מכות, מריבות, כללות, סטיגמות שליליות. אני ילד טוב, כיתה ב', מעולם לא נגעתי בזבוב. הוטלתי לתוך עולם סוער ומלא תככים ומזימות. לראות. יש כל כך הרבה שאני לא יודע במה לבחור. דוגמה אחת, הילדים מחביאים משהו אצלי, צועקים שנעלם להם, מפנים את אפיק החיפושים אליי ומוצאים אותי, אותו אצלי, ואז עושים עליי לינץ' כיתתי. הוא גנב, הוא גונב לנו, ואז במשך שבועות רבים, אני, כל מי שאני מתקרב, מזיז את התיק שלו, כשרובם יודעים את האמת, שאני לא גנבתי כלום. הם ראו את זה שעשו לי את התחבולה הזאת, אבל לא אכפת להם. יש פה איזה גנב שאפשר לצחוק עליו, ילד שאפשר לצחוק עליו, לכנות אותו גנב, אז למה לא? דוגמה נוספת, ילד עובר, נותן לי סתירה וממשיך הלאה, כאילו לא עשה כלום. כשאני שואל אותו מה עשיתי לו, הוא מתעלם. אבל זה לא רק ילד אחד, זה כמה ילדים, ולא רק פעם בשבוע, אלא בכל יום, בכל הפסקה, כל אחד שפשוט רואה אותי, מבחינתו אני ילד כפות, שאפשר לתת לו סתירה, ביתה, דחיפה, להכשיל אותו, להפיל אותו, לצחוק עליו, ואחר כך להגיד, מה יש לך ממני? מה עשיתי לך? לא עשיתי לך כלום. יש לך איזה בעיה? ואני ברוב תמימותי לא מעז ללכת להלשין ולספר לו את לרב או להורים. עובר זמן, למי שזוכר, באמצע הכיתה הוא עבר בית הספר למקום אחר, ממש ליד הבית שלי. איזה ילד לא שמח שהבית ספר עובר ליד הבית שלו? כל ילד חוץ ממני. אני ידעתי מה המשמעות הדבר. חוץ מהשפלה והפגיעה שאני עובר בבית ספר, כעת גם השכנים שלי יראו את זה. ובאמת זה הפך ליותר ויותר נורא. בכל יום ילדים רודפים אחריי מהבית ספר עד הבית שלי, מתגודדים מול הבית שלי, ליד השכנים שלי הקטנים והגדולים, השכנים והשכנות, זורקים לי אבנים לבית. בשלב זה ההורים שלי לא יכלו שלא לראות את זה, אבל לעשות, לא היה להם מה לעשות. הייתי מרטיב את הקרית כל לילה, בדמעות, מבקש מהשם שיפסיק את ההתעללות הזו, שהייתה גם פיזית וגם נפשית, או לחילופין ימית אותי, כן, שהשם יקח אותי אליו, וככה לא יצטרך לסבול ולהזכירכם. הייתי רק ילד בן שבע, שהצרות נפלו על ראשו בצררות. עוד שנה עוברת, במהלך ההתעללות מכפילה את עצמה פי כמה וכמה. נפשי נשברת ואני מתחנן להשם שיקח אותי, שיהרוג אותי. אך מה שקיבלתי זה רק צרות וחיי אינם חיים. בתחילה החזקתי ראש מעל המים, אבל אז הראה מקרה שהרס אותי לחלוטין. היה שיעור טוב שבו התאמצתי לדעת וללמוד וקיבלתי מהמחנך איזו סוכריה. לא משנה, אמנם מבט לאחור זה היה די חשוב לי. סוף סוף מישהו נותן לי סוכריה. אולי היום זה יישמע לכם תינוקי, אבל מבחינתי כילד בכיתה ג' זה היה משהו שאני לא אשכח אותו לעולם. ניגש אליי אחד הילדים וביקש ממני את הסוכריה. סירבתי. אז הוא הציע לי הצעה שלא יכלתי לסרב לה. תן לי את הסוכריה, הוא אומר לי, ואני אגן עליך ממי שרוצה להרביץ לך. איזה יופי, אמרתי לעצמי, סוף סוף יהיה מישהו שיגן עליי. נתתי לו את הסוכריה. בהפסקה מישהו רוצה להרביץ לי. ברחתי אליו. הוא הסתכל עליי בבוז. ונתן לי סתירה מצלצלת. אמר, רק בגלל שנתת לי את הסוכריה, אני לא מרביץ לך גם על הלחי השנייה. אבל אתה חופשי תרביץ לו. לא אשכח את ההשפלה הזאת, כמו אפס, כמו סמרטות רצפה, הם נגבו איתי. זה שבר לי את הלב. עם המישור הלימודי הייתי אמור להיות כוכב עולה, הייתי כוכב נופל. פתאום ציונים נמחים, לא לומד. בשיעורים, חולם, לא רגוע. המורים שהתרגלו לקלאסה אחרת ראו בזה את השמתי, הם לא באו לקראתי בשום תחום. וכשראו ככה ההורים שלי, גם הם הענישו אותי. והמורים הם ידעו שמתעללים בי, ולאף אחד לא אכפת. יותר מזה, אני חייב לומר שכמה מהם גם היו שותפים להתעללות הזו. כאילו יש פה איזה מין כדור או סחבה שאפשר לבעוט בה, אז למה לא נותן גם אנחנו איזה ביתה? כך חטפתי מכל הכיוונים, ובינתיים עוברת עוד שנה שבה הפכתי מילד חרוץ לילד נכשל. עוד שנה של רשעות, אינסופית, בחיות, התעללויות, ואז הגיעה תקופה שיכלה להימשך לנצח. הם הפכו אותי לכלב, נעשיתי עבד נרצע, שקריאות ארצה, היו נדחפות בכל רגע. עד שאחד הרבנים קלט זאת והפסיק זאת מיידית, לפחות את הארצה, אבל לא את המכות ולא את השפלות. ככה עוברת שנה ועוד שנה, כשבכל אחת מהם אני נשבר יותר ויותר לרסיסים. והכי גרוע, שאפילו לא יכלתי להלשין עליהם לרבנים, כי מיד שעשיתי מלשין, הייתי נהפך לשטינקר, למלשין. וככה החיים מתגלגלים, ואני בסוף כיתה ו'. בתחילת כיתה ז' נוצר קשר ביני לבין חיים ולדר. אתה תמכת בי רגשית, דיברת איתי, שוחחת איתי. אבל דווקא בכיתה זו הם היו יותר חזקים. עשיתי טעות חיי, התגעייתי, אמרתי שאני מדבר איתך, הם לקחו את זה למקום אחר לגמרי. הם פגעו בי, העליבו אותי. וכל יום שני היו רואים, הנה היום, זה היום של חיים ולדר, נשברתי סופית. התחלתי להידרדר מבחינה רוחנית. השגתי לעצמי כטלפון לא כשר, חברים לא טובים, אינטרנט, ביגוד. הקניון נהפך בשבילי ללחם החוק. בסוף כיתה ח' כבר התקלקלתי לגמרי. בשנה הבאה פשוט נרשמתי לבית ספר חילוני, כמעט חילוני. נרשמתי, התקבלתי. הפסקתי להתפלל, להניח תפילין. הייתי צופה בסרטים. זה המקום היחיד שהייתי יכול לברוח אליו. אבל ברגע אחד, אחרי עוד שיחה איתך, היה בי עוד מהפך. נרשמתי לישיבה טובה, אבל הביטחון שלי היה על הרצפה. היחסים שלי עם החברים היו גרועים, עד שהציעו לי בעדינות לחפש מסגרת אחרת. כשדיברתי איתך על כך, הסברת לי שכשאדם רואה בחבריו את המזיקים שלו, הוא מפסיק להאמין בהם, והם מחזירים לו בניכור. ניסית להוציא אותי מהתחושה הזאת, אם כי הבנת אותי. הבנת למה היא קיימת אצלי? היום אני לומד בישיבה של נושרים, מדרדר רוחנית, וכל העלייה הרוחנית שהייתה לי הלכה ונמוגה. אני לא לובש כובע וחליפה, בקושי שחור לבן. אם ביום הימים תגיע השמועה, יוסי נהיה עבריין, אתם יכולים להאמין בזה. ורק אל תגידו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי ידכם כן שפכה את הדם הזה. אתם רצחתם אותי, גמרתם עליי, ועל זאת אני לא מוכן ולא מסוגל למחול. כשאתם נמצאים בישיבה טובה, אני זרוק באיזה מקום ומדרדר רוחנית מאוד. אתם הרקתם אותי. הכללות שלי, כללות שקיללתי מכיתה ב' ועד כיתה ח', אני בטוח שמלוות אותכם עד השאול. אני בטוח שבורא עולם יודע את הצער שלי, יודע את חלקכם בו, ויגמול לכם, כי אני, לי אין כוח לעשות את זה. השלום ולא להתראות, החותם בדמע, יוסי. אז מאזינים ומאזינות יקרים, תקשיבו. נמצאים אצלי מולי, לימיני ולשמאלי, הבחור שכתב את המכתב, שבתור ילד עבר את הדברים האלה, יוסי. ערב טוב לך, יוסי.
ערב טוב.
ולא תאמינו, הגיע לכאן אחד מהילדים שמתוארים במכתב כמי שפגעו ביוסי, משה, שם בדוי.
ערב טוב, מבורך.
ערב טוב, שימתו לב, מדובר בבחורים כבר. כל הדברים האלה קרו בתור ילדים, ובעצם מה שהחלטתי לעשות זה משהו שעוד לא קרה אף פעם, בטח לא בשידור חי. הבאתי לכאן גם את הנפגע וגם את הפוגע, ולא במטרה שהם יתחשבנו ביניהם. המטרה היא פשוטה. אני רוצה שכל הורה ומורה וילד ופוגע ונפגע יקשיבו לשיחה הזאת. אנחנו עושים איזה מסע אל העבר. אנחנו הולכים לבדוק מה קרה שם. עכשיו שני האנשים האלה, הילדים האלה, הם בחורים כבר, הם בחורים בוגרים. ומה שהולך להיות פה בשעה הקרובה זה מסמך, אני חושב היסטורי, מסמך גם שיש בו משמעות לעבר ובעיקר לעתיד, לכל ילד, נער, לכל הורה, לכל מורה, להבין את הדברים. אני הזמנתי אותם לכאן לאולפן בשביל לתעד ולהבין איך זה קרה ואיך דברים כאלה לא יקרו. אבל לפני שנתחיל עם השיחה המרתקת ביניהם, אנחנו נעבור לפרסומות ונשוב לכאן. תהיו איתנו.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
שבנו מהפרסומות, כאמור, יושבים אצלי באולפן, יוסי ומשה, שם שמות בדויים, בעבר כילדים פוגע ונפגע, וכעת בחורים, והם לא באו לפה להתחשבן, אלא באו פה להבין, להסביר, ואולי אפילו, אולי אפילו להתפייס. וקודם כל אני רוצה לפנות אליך, יוסי, קצת את השחזר, את הרגע שבו, מה גרם לך לכתוב את המכתב הזה?
עיקרון, גם בקטע שהרגשתי, גם יותר בקטע שהרגשתי שבעצם אני עומד בקטע של מסתובב סביב עצמי. ולא יוצא לי מכם שום דבר. ובמחשבה לאחור אני בעצם רואה שהכל בעצם משמונה שנים, שאולי פחות גם, שבעצם הרסו אותי לגמרי.
שמונה שנים זה אומר מאיזה כיתה?
בית, אז זה לא שמונה, זה בערך...
לא חשוב, מכיתה בית עד סוף כיתה ח'.
כן.
עכשיו, משה, קודם כל אני מבחינתי חושב שאתה אמיץ מאוד. בשיחה שהייתה לי עם יוסי, הוא אומר לי, אתה יודע, הם בחורים אחרים כבר. זה לא הילדים שפגעו בי, זה הם השתנו. בוא תספר לי איזה אומץ הביא אותך לבוא לכאן.
דבר ראשון, אני חשבתי בפעם הראשונה איך אני אגמור את הסיפור הזה. אז הדבר האחרון שאני יכול לעשות זה רק להתפייס. וגם אם הדבר הזה שאני יכול לדבר זה יביא לתועלת לאחרים, היה זה שכרי.
אז קודם כל אני אגיד עוד דברים בסוף שאתה מאוד תשמח לשמוע אותם, מה אני חושב על זה, על מה שעשית ומה שאתה הולך לעשות עכשיו. ואני עכשיו פונה באמת למאזינים בבית, תקשיבו למה שהולך להיות כאן, תקשיבו לשיח בין יוסי לבין משה, ותבינו מה עלול לקרות לילדים שלכם, לתלמידים שלכם, מה הם עוברים. וכשאני אומר לילדים ותלמידים שלכם, אני לא בטוח איפה יותר גרוע, אם הם נמצאים בצד הנפגע או בצד הפוגע. לכאורה בוודאי שלא כיף להיות בצד הנפגע. אבל אני אומר לכם, ובהמשך תבינו למה מאוד לא כדאי שהילדים שלכם או תלמידים שלכם יהיו בצד הפוגע. אז קודם כל בוא יוסי, אני רוצה שתספר לי חיים יום של, ואל תיקח את היום הכי קשה ולא היום הכי קל, יום של ילד שסובב מהתעללות חברתית.
ראשית כל אומר שבעצם אם אני אלך מהבוקר, בעצם ההרגשה הזאת היא לקום ליום שאני יודע בעצם שאני עכשיו בעצם צועד ליום שחור, ובידיעה ברורה שמה שהיה אתמול הולך לחזור על עצמו עכשיו בכפול.
ומה קורה? מה בכלל מרים אותך מהמיטה?
אז זהו, גם זה גם בעצם אחת הבעיות שליוו אותי מאז ילדותי, שבוא נגיד, גם אמי יכולה להעיד על זה, שבשנים לפני כן, אם זה כיתה א' או גם לפני כן, תמיד הייתי זריז והייתי קם בבוקר 6:30, אם לא יותר מוקדם. וגם כשנכנסתי לבית ספר זה כבר הפסיק להיות ככה, וזה היה הקשות הרבה יותר מוכרות.
זאת אומרת, אתה הולך בלי חשק או מישהו מעיף אותך מהבית? איך זה עובד?
לא בדיוק מעיף מהבית, אבל כאילו להישאר בבית הרי אפשר, וגם היה קטע שההורים, כאילו שהייתי אומר להורים שלי לא רוצה ללכת לבית ספר, והם היו מכריחים אותי ללכת, כי לא ייתכן שאפשר שילד יישאר בבית בלי תלמוד תורה וכולי. ועוד,
ואתה יודע שאתה הולך ל?
ליום שחור, ואני יודע שעכשיו אני הולך לסבול, ובדיוק כמו שעכשיו אדם יודע שהוא הולך לא יודע לאיפה.
אוקיי, משה, כשאתה קם בבוקר, איך היית הולך לחיידר, כאילו, בשמחה, בעצבים, איך היה הליכה שלך?
אני חס לי לתלמוד תורה באמת, כל השנים באמת היו בשמחה, כי הייתי נהנה גם בתלמוד תורה, מבחינה לימודית, מבחינה חברתית, מבחינה הכל. וזהו.
עכשיו, כשאתה הולך כמה בוקר מהבית ספר, אתה חושב שאתה תפגוש היום את יוסי? אתה חושב על דבר כזה?
לא חושב, זה מגיע את...
טוב, אתה לא חושב עליו, הוא לא קיים בכלל.
לא, זה לא שאני לא חושב עליו, אני לא אעבור עכשיו למחשבה שלי על כל הכיתה, אני מגיע...
לא, אבל לפעמים בבוקר שמעת, וואלה, יהיה היום יוסי, יהיה מעניין, או שבכלל לא, זה בא על הדרך כזה.
זה בא על הדרך.
בא על הדרך. עכשיו, שוב, עברו כבר כמה שנים מאז, שיהיה ברור, לא מדובר פה על אתמול ולא על שלשום, אבל הם משווים פה שתי בחורים בוגרים, והם מדברים על דברים שקרו בעבר. אני חוזר ליוסי, יוסי תגיד לי, אוקיי, אתה מגיע לבית ספר, ומה קורה לך שם?
בוא נגיד קודם כל, בצורה שכל בן אדם או בן אדם מבוגר או ילד בדרך הנהוג שהוא מגיע למקום זה על הבוקר, נהוג להכיר לו בוקר טוב, ובעצם רק ההרגשה הזאת שנכנסים לכיתה על הבוקר, וגם ואף אחד מתעלם ממך, כולם מתעלמים ממך, אף אחד לא אומר לך בוקר טוב, וזה כבר על הפתיחה על רגל שמאל של היום. נמשיך הלאה עם...
רגע, בוא נעצור כאן. יש לך איזו תחושה, אתה יודע מה, לא, תמשיך הלאה, כן.
אם נמשיך הלאה יותר להמשך היום, הפסקות, אף אחד לא משתף אותך במשחקים, ואף אחד גם לא מדבר אליך, פוגעים בך.
עכשיו, אתה לא משתפים לך במשחקים כי אתה לא מוצלח במשחקים, או אתה לא שם פשוט?
זה לא קשור, מה זה לא שם? בוא נגיד, גם אם אני עכשיו ארצה להשתתף במשחק, לא ישתתפו אותי, אני יודע את זה בידיעה מראש.
אוקיי, משה, איזה משחקים הייתם משחקים?
בתור ילדים קטנים, בהתחלה זה התחיל בתוספת, בתופסת, במחבואים וכל הדברים האלה, אבל אחרי זה זה נמשיך גם לפעמים כדורגל.
עכשיו, אתה יכול להיזכר או שאתה לא זוכר? אתה זוכר את יוסי רוצה לשחק ואתם אומרים לו לא, שהוא עדיין לא מגיע איך אומרים, לאנטנה שלך?
זוכר.
תספר לי על זה.
בהתחלה הוא ניגש ואומר, אני רוצה אולי לשחק, אני רוצה לשחק איתכם. אולי בהתחלה זה עובר במעמדים בין חברים, אומרים, נו, כביכול, יוסי לא צריך להיות פה. ואחרי זה גם אם הוא מנסה קצת להידחף, איך שאומרים, אם מנסים להידחף, איך שאומרים, אז הוא פשוט מגיעים אליו, או במילים אלימות, או במכות, לפעמים בשביל להעיף אותו, די, לא רוצים אותך פה.
אתה יכול לציין סיבה?
זה התחיל מההתחלה ככה, זה היה כמו
זה פשוט היה. עכשיו, לפעמים יש מישהו, אצלך, בוא נשאל אותך, אתה נמצא כאן, היה לפעמים איזה עירור כזה, כאילו לא יפה, מה אנחנו עושים? היה דבר כזה או שבכלל לא כאלה? אין לו זכויות לעירור כזה.
כן, היה. היה הרבה פעמים כאלה, גם היה תקופה שהייתי ביחד איתו.
אתה זוכר את התקופה הזאת?
כי כעיקרון זכור לי, אבל זה כבר היה ממש לקראת סוף הלימודים שלו, כי הוא בעצם עבר בערך כיתה סופית דבר, עבר תלמוד תורה.
אוקיי, ואגב, מה הרגשת? נורא מעניין שכאילו פתאום יש רגעים חמים או טובים?
הרגשה שבוא נגיד ככה בחיים לא הרגשתי אותם, וגם כאילו פתאום, זה לא שזה פתאום נותן חשק אדיר לקום בבוקר, אבל זה נותן הגשה שבעצם כאילו אני קם למשהו, אני לא קם עכשיו לסבול.
אוקיי, וזה היה, זה היה משהו, או זה היה חוזר על עצמו? או שזה היה חוזר לסורו בסוף?
חוזר בסוף לסורו, כי את האמת, בקטע שהיה איתו, זה היה בעצם, זה כמו שציינתי, שזה היה ממש כמעט לקראת הזמן שהוא כבר עזב את התלמוד תורה.
אוקיי, אבל אנחנו מדברים, הרי כמו שאני רוצה לציין, מניסיוני, ואני חושב שבניהו, יום טוב אתה גם מניסיונך, תמיד בכזה הדבר של התעללות חברתית, יש תמיד מנהיגים. כלומר, זה כמו צון לטבח או צון עדר שהולך אחרי איזה מין שני מנהיגים או מנהיג אחד, והם עושים מה שיגידו, והמנהיגים בדרך כלל, אם הם נעצרים, גם הצון נעצר אחריהם. כל עוד הם קיימים, הם אפילו לא חייבים להניע, כולם רוצים למצוא חן ביניהם. עכשיו, המעניין הוא שמשה שנמצא כאן, הוא אחד משני המנהיגים שהנהיגו את הפגיעה ביוסי. אוקיי? הוא אחד משני המנהיגים הללו, ואני חוזר ליוסי. יוסי, אוקיי, אז לא משחקים איתך, אבל לפעמים כן מתייחסים אליך, ובשלילי, וזה, פה אנחנו מגיעים לקטע היותר כואב.
אז בעצם כמו שאמרתי, הרגשה כאילו שדוחים את ה... שדוחים אותך
במשפט. זה בקטע, של מה שנקרא, שלא משחקים איתך. אני מדבר על מה שעושים לך.
אז כן, אז מה שעושים לי בעצם זה היה בלתי נסבל, זכורים לי קטעים ש...
תאר.
לדוגמה, סתם בחור יכול לעבור לידי, לתת לי סטירה ולירוק עליי וללכת כאילו בעצם לא קרה שום דבר, כאילו עכשיו הוא לא הזיז את הידיים שלו לכיוון שהוא לא צריך להזיז אותו.
מה מרגיש ילד שמישהו נותן לו כף סתם? מה מרגיש?
התחושה הכי מגעילה בעולם, ואין, אי אפשר לתאר דבר כזה.
אני לא מבינה. לא, ואתה חושב להחזיר?
לא, כאילו, אז בעצם גם הייתי ילד קטן, כמו שגם ציינתי במכתב, הייתי ילד קטן שבעצם כאילו לא הבנתי גם בזה הרבה. לא הבנתי בעצם הרבה בכל הקטעים האלה. ומה שקרה שאפילו לא כשלא חשבתי להחזיר, גם אפילו לא עשתי ללכת, נגיד, לספר זאת למישהו.
אוקיי, לירוק. מישהו בא יורק לך בפנים. עכשיו, אנשים רואים?
לפעמים כן, לפעמים לא, וגם אם כן, מתעלמים.
עכשיו, מה אתה עושה? אתה מתחנן או שותק? למה אתה עושה לי את זה, או אתה פשוט שותק?
למה אתה עושה לי את זה? זה בעצם הייתה תגובות שלי. לאחר מכן כבר הפסקתי לשאול את זה, כאילו כמו נכנס לי לראש, ככה, זה מה שאתה מקבל כאן.
משה, אני חייב לשאול אותך. כלומר, אתה זוכר את הקטעים הללו?
כן.
אתה, תראה, אני קודם כל שוב חייב לציין את האומץ שהגעת לפה, וזה דבר חשוב מאוד שהגעת. אני חייב להבין מה עובר בראש של ילד שיורק למישהו בפרצוף, ומה אותו ילד בעיניו?
הילד שעומד מולי, למשל, בקטע הזה, זה היה, אני מרגיש לידו, כאילו לידי אפס, איך שאומרים. אני מתקדם ומסתכל עליו כזה, בסדר, אז אני אתן לך כף, איך שמגדירים את זה, אם אלה תקפות.
כן.
מתקדם, ואם יוצא קצת איזה משהו כזה, אז בסדר, יורק, וממשיך ללכת. זה לא היה...
איזה חסר זה משלים אצלך? כאילו, מה זה נותן לך? איזה ענאה זה נותן לך?
לפעמים זה גם היה שכל הכיתה מסתכלים ועושים איזה יופי.
שפו, כאילו...
כן. אבל מצד שני זה היה גם כמו לפעמים שהבחור היה מרגיז אותך, הילד היה מרגיז אותך, והכל הזה אומר, אני אתנקם בו אבל בחזק.
בוא דבר קצת על המרגיז. אני מרגיז זה שהוא איז למשל לבקש שישתפו אותו, או שאיז להיות קיים או משהו, או איז אפילו להגיד די, למה אתה עושה לי? משהו כזה. תשמעו, מאזינים יקרים, אתם חייבים להקשיב לזה, כי כמו שפה, שוב אמרתי, אני מעריץ הבן אדם שבא ואומר, אבל תקשיבו, אני לא יודע מה אתם יותר לא רוצים. שהילד שלכם יהיה ילד שבא ויורק על מישהו ונהנה מזה, או הילד שלכם יהיה ילד שמישהו יורק עליו. שני הדברים הם נוראים בצורה בלתי רגילה, והנה אתם רואים את זה בשידור חי, אבל באמת איך הדברים נעשים. אבל אנחנו הגענו לסוף השעה, ולכן אנחנו יוצאים לפרסומות, לאחר מכן חדשות, ולאחר מכן נחזור לשעה שנייה של עצות מהחיים, התוכנית המיוחדת והדרמטית שמפגישה שני ילדים שהפכו לנערים, פוגע ונפגע, ויש עוד הרבה הרבה לבחון ולספר. תישארו איתנו, פרסומות, חדשות ונחזור.
למקום שלו אני הולך, היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבל לרגלי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? הם לא השאירו לי דבר, הם לא השאירו לי דבר, רק חלומות ומיל חמות. אהיה לי חבר, אהיה לי אח, פושט לי יד כשאקרא, אהיה לי חבר, אהיה לי אח, פושט לי יד בצרה, אני אחיך אל תשכח, אהיה לי חבר, אהיה לי.
בשכונה שבה אני עובר עולים הזיכרונות, משחקי ילדות אני זוכר ואלבום תמונות, והזמן בורח לבינו שוכח, זאת לא אשכח לעולם, בימים של עצב ושמחה היינו מתלכדים, ושלי תמיד היה שלך שמיים מרדים, והזמן בורח לבינו שוכח, זאת לא אשכח
לעולם. תמיד היינו חברים, תמיד יהיה יחדם, צעדנו באוצר דרכים במחורת בשרב, נתנגר ליחד שיר בכל הדיר. תמיד היינו חברים, תמיד יהיה יחדם, צעדנו באוצר דרכים במחורת בשרב, עם כל המשאלות והכל בחס וישן בשיר המעלות, והזמן בורח לבינו שוכר, זאת לא אשכח לעולם. הילדים שלי עכשיו גדלים ביחד עם שלך, מעגל חיים חדש נפתח ביני ולבינך, והזמן בורח לבינו שוכח, זאת לא אשכח לעולם. תמיד היינו חברים, תמיד יהיה יחדיו, צעדנו באותה דרכים בחורף בשרב, נתנגן ביחד שיר בכל הדיר.
סופר חיים ולדר. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של התוכנית המיוחדת הזאת של עצות מהחיים. מימיני ושמאלי נמצאים יוסי ומשה, השמות בדויים, שהיו בעבר חברים לכיתה. יוסי סבל מהתעללות של חבריו, כאשר משה היה בין המנהיגים, אם לא המנהיג של אותה התעללות. ובצעד חסר תקדים, הסכים משה בשם חבריו להגיע לכאן, כשמטרתו היא לא להתאמת, אלא לפייס. והסיבה שהוא הגיע, שוב בסיוע של בניהו יום טוב, שהוא עוסק בנוער, זה להעביר מסר לכל מי שמקשיב, להבין איך הדברים נראים אחרי כמה שנים. זה חשוב להורים, זה חשוב למורים, זה חשוב לילדים וחשוב לנערים. ואני כאן חייב לציין שהתעללויות חברתיות הם לא דבר שקורות רק לילדים, אלא גם ובעיקר אצל נערים. אני רוצה לשמוע ממך את הרגעים הכי 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 נמוכים שהיה לך, יוסי.
זכור לי מקרה שפשוט בחורים תפסו אותי, ודרך אגב אני ציינתי גם במכתב שציינתי גם שבדיוק בית הספר שכן ממש כמה מטרים מהבית שלי, וגם ככה שזה היה ממש נגיש כל המקום עצמו. ואז מה שקרה שפעם אחת תפסו אותי והשכיבו אותי כאילו בגינה מול הבית שלי, וזה בעצם כאילו מול כל השכונה, מול כל החברים שמהשכונה עצמם. תפסים את הבן אדם, משכיבים אותו, והתחיל לתת לי מכות, לירוק עליי, ללוות בי. זכור לי עוד מקרה ש...
רגע, מה כאב לך יותר? הכאב או ההשפלה?
ההשפלה, הכאב, אם זה היה כאב רגיל של נפילה, בוא נגיד, הייתי אומר, זה כאב, גם אם זה לא כאב רגיל, זה כאב של מישהו נותן לך מכות, זה כאב שכואב, אבל ההשפלה בעצם שמשכיבים בן אדם מול כולם, ואתה יודע שחלקם יותר קטנים ממך, גם הם יותר גדולים ממך, אתה יודע שאתה בגיל שלהם פחות או יותר פלוס מינוס, ואתה בעצם כאילו, מה אני אמור לעשות כאן עכשיו?
תגיד לי, מה יותר כואב, מכות או השפלה?
השפלה.
השפלה. האם היו ילדים מכיתות נמוכות שכאילו הוא אמרו, הנה הוא זה שחוטף מכות וזה כאלה?
וזה הדבר הכי משפיל שיש, אני רק רוצה לציין, שבעצם ילד יותר קטן ממך, שלא בכיתה שלך מגיע לך ונותן לך מכות, הדבר הכי משפיל, הכי מבזה שיש, והכי מגיל שיש, כי אתה מרגיש בעצם לא רק שאתה אפס, אתה גם אפס מתחת לכיתות נמוכות.
אני רוצה לעבור למשה. תגיד לי, היה לפעמים איזה ילד שהתנגד לזה? שאמר לכם, למה אתם עושים את זה?
היה מדי פעם את הילדים הטובים האלה שהיו עם לב טוב, תמיד הם מגיעים ואומרים, מה, אולי יפסיקו, אולי זה. היה אפילו שתי בחורים, שתי ילדים שעד היום אני זוכר אותם, היו תמיד לצידו. רוב הפעמים היו לצידו.
באמת, היו חבר'ה שלצידך?
את האמת שמה שהוא אומר עכשיו, זה בעצם התרחש, לא בשתי השנים שבעצם הם היו, השנים שבעצם גם, בהם גם ילדי הכיתה התרגלו בעצם שאני, כי אני בעצם, אני עכשיו בא לבן אדם להביא כאפה, אז אני רק טובת. זה בעצם שתי השנים האלה, ומה שהוא, מה שהוא מדבר, זה בעצם זכור לי בערך באמצע כיתה ד', שאז התחיל בעצם, היה קטע של השפלות מאוד מאוד חמורות, שבהם אני זוכר שהלצו אותי לקרוע ארצה.
מה?
לקריאות של ארצה, מה שאתה שומע.
לכרוע ארצה ברך, לכרוע ברך, האמת היא שקראנו את זה, כן.
וזה בעצם היה שיא ההשפלה, שאני צריך להשתחוות בעצם,
בעצם כאילו, למשה. זה, מי אלה שאמרו, זה היה משה או אנשים אחרים?
זה היה בחור אחר ששחף איתו לפחות 5-6 בחורים.
ואתה היית צריך לכרוע ביני ברך.
בדיוק.
תקשיבו, אם אתם מתעצבנים, אז גם אני, כאילו, זה משהו נורא. עכשיו, ואז באו שתי ילדים, ואתה חייב, קודם כל אנחנו חייבים לשים להם פה נר זיכרון, לא יודע, איזה מין אות ומופת. מה הם עושים לך שני הילדים האלה שהם לא מסכימים לזה? ואתה רואה שהם לא מסכימים לזה?
בהתחלה זה היה כאילו, הם לא הביאו את זה בגלויים, כאילו בוא נגיד התרחקו מהאזור, או שהם כאילו, הם פשוט כאילו עדיפו לא להיות נוכחים באותו מקום, ולאחר מכן זה אולי התרחש ברמיזות, מהצד, מאחורה, כאילו בלי שאני אשים לב.
אני חייב שתגיד את השמות הפרטיים, חיים. ושם השני אתה לא זוכר.
לא זוכר.
אבל אני רוצה לומר לכם, וכאן אני ככה, יש פה נקודה חיובית. הנה, אמרתי לכם, אתם לא רוצים שהילדים שלכם יהיו פוגעים, אתם לא רוצים שהילדים שלו יהיו נפגעים, אבל אתם כן רוצים שהילד שלכם יהיה כמו אותו חיים, שהנה מוזכר, היום הוא כבר בן 16-15, הוא מוזכר כאן לטובה כמי שבכיתה ד' לא יכול היה לראות השפלה. ואני מציע לכולכם, תחנכו את הילדים שלכם, שהם יהיו החיים האלה. שהם יהיו תמיד אלה שלא מוותרים. זה לא קל. ללכת נגד חברה זה ממש קשה. אבל אני מעיד על עצמי שאני, יש לי כלל בבית שאומר ככה, ולדרים לא עושים עוולות ולא עושים להם עוולות. זה המשפט שכל ילד שלי יודע בעל פה. לא עושים, ובסדר הזה, קודם כל אנחנו לא עושים עוולות, אבל גם לא עושים לנו עוולות. ואנחנו נדבר עוד מעט על איך עושים את שתיהם, אבל לא עושים עוולות זה הכי קל בעולם. כי לעשות לך עוולות אתה לא יכול לשלוט על זה. אבל שאתה לא תעשה עוולות, אתה יכול לשלוט על זה. וכאן אני מוסיף, אתה גם תילחם נגד עוולות. אם מישהו מחנך כך את ילדיו, אז ילדיו לא יהיו במקום הפוגע ולא במקום הנפגע. בבקשה, בניהו.
אני רוצה רק להעיר הערה קטנה. במהלך הסיפור שהוא סיפר קודם, הוא סיפר על כמה ימים שמשה כן התייחס אליו, וכן חזר אליו.
כן.
ואותי תפס המשפט שהוא אמר, היה לי חשק לקום בבוקר. זאת אומרת, יום שהוא יודע שהחבר הזה, שאותו ילד בכיתה לא יציק לו יותר, אז היה לו חשק לקום בבוקר. ואני אומר, ילדים שומעים אותנו עכשיו, ונערים שומעים אותנו עכשיו.
והורים שומעים אותנו, ומורים שומעים אותנו. כן.
אבל הילדים דווקא אני פונה.
כן.
יחס אחד חיובי לילד בכיתה, יכול לגרום לו לקום בבוקר עם חשק לבוא לבית ספר. יחס אחד טוב חיוך אחד שאתה נותן לבן אדם ביציאה מבית הספר או בכניסה לבית הספר יכול לשנות לו את כל המחשבה. שימו לב גם לדברים
הקטנים. בניהו, אתה הרי עובד גם עם ילדים, נערים, לא ילדים, נערים שלא עלינו נושרים ואפילו מתמכרים לסמים. אני רוצה שתספר לי מה ההשפעות שיש על התעללויות כאלה בהתפתחותו של ילד.
תראה, אני העליתי גם השבוע איזשהו טור בנושא של ילדים שלא מקבלים אהבה. ילד שלא מקבל אהבה הוא ילד...
בוא תגיד איפה, בכיכר השבת.
באתר חרדים 10. אוקיי. העלינו, אני מעלה שם טורים כל שבוע, והעליתי טור בנושא חינוך מאהבה. שבו סיפרתי על פטירתה של הגננת שלי. שאין לי הרבה זיכרונות מהגן, אבל הזיכרון היחיד שיש לי זה שהיא אהבה אותי.
יפה.
אני זוכר שכשהייתי בישיבה קטנה היא הציצה פעם אחת מהחלון של הישיבה והתמוגגה מנחת לראות את כל התלמידים שלה יושבים.
בן כמה אתה בניהו?
היום אני בן 26.
בן 26, והוא זוכר את הגננת שאהבה אותו. זאת אומרת, זה לכולנו. כולנו יש לנו את המקום החם הזה למי שנתן לנו את המקום החם הזה.
ולכן היה לי חשוב לעלות למודעות שמחנכים הם כל כך קשה להם עם כל המסע הזה של החינוך להגיע לכיתה מול 30 ילדים ולהשליט סדר ולהעביר חומר והכל, אבל לפעמים שוכחים להעניק את האהבה הזאת. וזה לא רק בין המחנכים, זה גם בין החברים לכיתה. כשילד לא מקבל אהבה, הוא לא מקבל את החינוך, הוא לא מקבל את המסר, הוא לא יכול להשתנות. כשילד לא מקבל יחס טוב בכיתה, אין לו לאן ללכת, אין לו לאן להגיע. הכיתה זה מרכז החוויה של הבן אדם. וכשהוא לא מגיע לשם, הוא לא מגיע למרכז החווייתי שלו, אלא כיתה בשבילו עם מקום להתעללות, אין לו חשק לבוא לבית ספר ואין לו כלום. בגלל זה אני אומר, זה משפיע עליהם בעתיד. לא רואים את הסימנים היום, רואים אותם כמה שנים לאחר מכן. פנו אליי כמה חברים שעדיין אנחנו שומרים על קשר, אבל היום הם הרבה 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 רחוק ממני בדעות ובדרך שהם מתנהלים. והם אמרו לי, אם היינו מקבלים קצת יותר אהבה, היינו פחות נושרים. היינו מדרדרים פחות למטה.
תגיד לי, משה, אני רוצה לשאול אותך. היום שאתה מסתכל אחורה, אתה יכול להסביר את ההתנהגות הזאת שלך, של החבר שלך, של כל העדר אחריכם? אתה יכול להסביר את זה?
צריך להבין דבר ראשון, איך שהתחיל הכל זה היה בתור כמו ילד מסכן כזה שמגיע, וילד קטן מצד עצמו, אם הוא מרגיש יותר מדי טוב מעצמו, מרגיש, איך שאומרים, מספר אחד בחברה, והכל, אז לפעמים אני אכבד את עצמי, במחשב ילד קטן, כן? אני אכבד את עצמי בתור זה שאני ארמוס מישהו אחר.
אגב, משה, אני רוצה לעצור אותך ממש לא, דרך אגב. תדע לך, אני כתבתי ספר שנקרא, קוראים לי צביקי גרין. אתה מכיר את הספר הזה? כולכם מכירים. זה ספר שבניתי פה גיבור שהוא הוא גם מבוסס על מי שהייתי בתור ילד. אבל גם על כל מיני ילדים גיבורים שאני מכיר. ואני רוצה לומר לך, שיש הרבה ילדים הפוך, ילד שיש לו ביטחון עצמי הוא לא דורך על אחר, וזה מה שאני לא, כמעט ולא פגשתי אנשים, זה לא שם, זה לא הקטע שאני מרגיש גדול אני דורך, להפך אני מרגיש גדול אני לא דורך. אבל הרצון לדרוך דווקא נובע מאיזה מקום לא בטוח, ממקום חושש, ממקום, האם היה לך התמודדויות חברתיות בעצמך כאילו עם מישהו, תחרות עם מישהו בתוך הכיתה?
אני לא זוכר מקרים כאלה.
כן, אז מסמנים לי שצריך לצאת פה לאיזה מקבץ פרסומות קצר ונחזור מיד.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
שבנו מהפרסומות, כאן חיים ולדר, לימיני יוסי, לשמאלי משה. ואני רוצה לשאול אותך עוד פעם, שוב, אז אתה אומר, אני מרגיש גדול, אז הוא לא קיים בעצם. עכשיו, מה היה, וכאן הכי חשוב לי, מה היה עוצר אותך? מה אז היה עוצר אותך? היום עוצר אותך המצפון שלך, אתה גדלת, אתה התבגרת. מה אז היה עוצר אותך? לדעתך.
לכל ילד גם יש רחמים. אני הייתי מסתכל עליו, הייתי אומר, הבן אדם מסכן, כאילו מה...
לא, לא מעצר אותך. מה היה עוצר? עוצר את כולם, אותך, את החבר שלך. מה היה עוצר את ההתעללות הזאת? זה מה שאני רוצה לדעת, וכל המאזינים חייבים לשמוע את זה. מה לדעתך?
אם הייתי יודע באותו זמן, את ההשלכות שהוקרות לזה אחרי זה, את המצב שהילד היה באותו זמן, כאילו, בעוד כמה שנים יקרה לו, אם הייתי יודע את זה, אבל בברור, ברור לי שזה היה נעצר, באותו זמן פשוט לא ידענו את ה... מה הולך להיות, חשבנו שזה בסדר, אז הוא ייפול קצת, ואחר זה בהמשך הוא אולי יקום, איך שאומרים. ידענו אולי שקצת ההמשך שלו יהיה לא הכי כמו כל הילדים.
אבל... עצור, מה ההשלכות, יוסי?
כמו שציינתי במכתב, ההשלכות הן בעצם חמורות מאוד, ואם אני גם אומר זאת, אז גם מבחינה רוחנית, אני דרדרתי במצב שלא הייתי בחיים אמור להגיע לזה.
כן.
וגם בקטע שבעצם, אני אתן דוגמה, אין לי חשק בעצם לקום ללמוד. גמרא, דבר שלא מעניין אותי, ובעצם כאילו לפי הכישרונות שככה יחסו לי.
אתה נמצא במסגרת?
עכשיו לא.
אתה לא נמצא במסגרת, אז קודם כל באמת בניהו זה התפקיד שלך, ואני חושב שגם אני אצטרף לתפקיד הזה למצוא לך מסגרת. ובאמת במכתב שאתה כתבת, המכתב הכואב המיוחד שכתבת לחברי הכיתה שלך, אתה אומר להם, חבר'ה, תבינו, מה שהגעתי זה בזכותכם, במרכאות כפולות. אבל מעבר לזה, מעבר לרוחני ומעבר למקום הלימודים, מבחינה נפשית, איפה אתה נמצא היום בכל הסיפור הזה?
אם אני כבר אציין, אז בוא נגיד, הביטחון העצמי שלי, שבעצם אמור להיות ביטחון עצמי בסיסי לכל בן אדם, הוא שואף לאפס. ואני אתן עוד דוגמה, למשל, אני התרגלתי כל כך שכבר נותנים לי מכות, אז שבקטע שלפעמים בן אדם מדבר לידי ומרים את היד, לפעמים כבר נרתע אחורנית.
מה אתה אומר?
נרתע אחורנית בקטע שכאילו, הנה עכשיו הולכים לתת לי כף, אז תזז אותי פה שלא יפגע. וגם אם זה בעצם מול התנהלות מול כל אדם, שבעצם איבוד אמון בסיסי באנשים, ולא משנה מזה. וגם הצורת התנהלות שלי כאילו בין ההורים שלי, בין החברים, זה גם פגע הרבה.
מה עם כעסים?
זה דבר שלא נשלט, כי בעצם כאילו כמו בעצם שכל דבר נגיד שאני עכשיו מרגיש, קורה לי, אני אומר כאילו, הנה תכלס, תראה, אם עכשיו נגיד זה, אם עכשיו זה לא היה.
טוב, זה האשמה, אני מדבר על כעס, על עוצמה של כעס, לאן היא מגיעה?
בשים...
ספר לי את זה, מה?
כעס שאי אפשר לתאר אותו בעצם, כאילו...
דבר חופשי.
אני מרגיש כאילו בעצם שעכשיו... מה, אני לא יודע איפה לשבור את הכעס, כמו שעכשיו יש לי כאן קיר, אני לא יודע איפה לשים את הכעס הזה.
באותיים ימים שהיית ילד, אתה התפללת משהו? כאילו, לגבי אותם ילדים, מה התפללת? לא סתם שואל אותך.
שינזקו וגם...
דבר על זה, דבר על זה. תרחיב, מה אמר בדמיון שלך? אני לא סתם מדבר מאזינים. אני יודע מה עובר לילדים שנפגעים, איזה כללות... איזה איחולים, איזה תפילות קוראות לב לבורא עולם ש...
יהיו חולים במחלה, אז אני כבר אציין במאמר מוסגר שיש לי הרבה ידע על הדבר הזה, כי גם אחד מקרובי המשפחה שלי הקרובים היה חולה בזה, אז יש לי הרבה ידע, הייתי מתפלל שלהם את כל סוגי המחלות, כל הצרות, שיעשו תאונות, שישברו את הידיים, הרגליים, לא משנה מה, העיקר שיפסיקו לבוא לבית ספר, בוא נגיד ככה.
אתם... זה על התורף של הדברים. שוב, מקשיבים לך ילדים, ילדים פוגעים, ילדים נפגעים, הורים. כשילד נפגע, תקשיבו לי טוב, הוא מתפלל ותפילותיו מגיעות עד כיסא הכבוד, אני מאמין את זה ב-100%, ואני עוקב על זה כבר למעלה מ-20 שנה. כן, בבקשה.
אם אני כבר אציין, היה מקרה שבחור שבערך כמעט שבועיים לפני הבר מצווה שהוא פגע בי בצורה מאוד מאוד חמורה, אני לא אציין את זה פה. ובדיוק בערך שבוע לפני הבר מצווה הזה, 3 ימים הוא שבר את הרגל, ואני זוכר מתי אחרי הפגיעה שכבתי במיטה בלילה וקיללתי אותו בצורה מחרידה. פלתי שכל שברים זה שלו לא תהיה נצמחה והכל.
אני רוצה להגיד לך שעוד הוא יצא בזול. משום שהתיעוד שלי, ובאזינים מכירים, אני מתעד את זה, כשבא אל הילדים ובאים אל הילדים, כמעט אמרתי לכם, כמעט בכל יום, ילדים שפוגעים בהם, אצלי פגיעה זה לא ילד שקיבל סתירה אחת, זה לא ילד שאמרו לו אתה טיפש, זה ילד שמסע של פגיעה ודריסה ורמיסה עובר עליו יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. תקשיבו לי טוב, מניסיון שלי, ויש לי תיעוד על זה, ואני יכול להוציא ספר רק על זה. בתוך שנה בערך, או כמה שנים, קורה משהו איום ונורא לפוגע, או למשפחתו. דברים איומים ונוראים. ולכן אני מציע לכולכם, אני אומר, משה, אתה באת לפה, אתה ניצלת, וזה מה שאני רוצה לומר. כי בסוף הערב הזה יהיה פיוס. כי יוסי, ואני רוצה להגיד, אמרתי את זה ליוסי בשיחה שלנו, שעם כל הכעס והנקמה והכאב, בסוף כל בן אדם נפגע מה שהוא רוצה, זה להתפייס, זה יפייסו אותו, שיבקשו ממנו סליחה, מכילה, והוא רוצה למחול, הוא רוצה לנקות את הלב שלו. ואני שואל אותך עוד פעם את השאלה ששאלתי. מה, אתה אומר, מה היה, אמרת, וזה חשוב, אני אחזור את זה עוד פעם, אמרת שמה שהיה עוצר, זה לדעת מה, לדעת מה שאנחנו רואים היום, מה שקורה עם הילד שפגעת בו. אבל אני אומר, נגיד, אני רוצה להגיד לך שזה לא נכון. כי כשהיית ילד, היום לך, היית אומר, יאללה, מה אכפת לי, במלץ, היית, לא, אני שואל, מה המבוגרים, אנשים שהיו לידך, היו יכולים לעשות כדי לעצור את זה?
אם... לפעמים יש את הקטע הזה שלוקחים בחור ומעריכים אותו גם לעד כולם, זה גם עושים במורל שלו וגם עושים בקטע שבאמת המורה כביכול הוא צודק. אם המורה יכול לבוא ולקחת את הבחור הזה, את הילד הזה ולהגיד לו, תקשיבו, הוא ככה וככה, המורה גם יכול להניש בצורה כלשהי, לא צורה חמורה, צורה כלשהי להניש, להסתכל על המצב הזה. במקרה הזה, הרבה פעמים אני זוכר שהיינו עושים מקרים, או שהוא היה מפחד ללכת למורים, או שגם אם הוא היה הולך, זה לא היה מטופל כמו שצריך. אם היינו מטפלים בזה מההתחלה...
אז אני אגיד לך, אתה כמעט בכיוון, אבל אתה לא לגמרי. אני רוצה לומר לכם שוב, מאזינים יקרים, הורים, מורים, ילדים, פוגעים, נפגעים, אפשר לעצור את זה, וזה לא בדרך שאמרת. זה שמורה או מוציא את הילד ואומר, תרחמו עליו, תרחמו עליו, לא, כי אם הם לא מרחמים, הם לא ירחמו, והם עוד יותר יפגעו. כי הם לא בראש את זה, וגם הוא יגיד להם, תראו מה יהיה לו, זה לא יעזור. מה שעוזר זה רק דבר אחד, ומשה תקשיב, אתה לא יודע את זה. היה לך מעמד, קמת בבוקר בשמחה, הגעת ללימודים, היה לך אחלה, היה כיף. היה, מי נתן לך את הכיף הזה? הנהלת בית הספר. איזו שאפשרה לך להגיע כל יום ולהיות מלך. להנהלת הבית ספר הייתה יכולה להגיד לך, חביבי, כל עוד יוסי עצוב, אתה לא בבית ספר. ואם הייתה עושה את זה לך ולשימון, הילד השני, שם בדוי, יוסי לא היה נפגע, וזה מה שאני עושה בחיידרים בבני ברק, ובמי ששומע לי. כשיש ילד נפגע, אנחנו לוקחים את הילד הפוגע ומודיעים לו, תקשיב לנו טוב, עוד פעם שהוא יתלונן נגדך, אתה לא בחיידר, לשבוע, לחודש ואחר כך לצמיתות. עכשיו, מה הילד עושה? הוא לא פרייר. אומר לחבר'ה, תקשיבו, החנטריש הזה הלך שטינקר עליי. תדפקו אותו אתם, אני שותק, אני כאילו מבחוץ. עכשיו, הילד יודע את האמת. הוא יודע שלאיש הזה, לילד הזה יכול לא מספיק שהוא. ואז זה ממשיך ההתעללות, והילד בא ובוכה עוד פעם למורה. ואז אנחנו רואים את הילד הפוגע, זה שלא עושה כלום, אומרים לו לך ביתה. ההורים שלו באים, אומרים, למה ללך ביתה? כי הוא התלונן. כן, אבל אני לא עשיתי כלום. ואז אנחנו אומרים לו, תקשיב, אתה לא הבנת מה אמרנו לך. לא אמרנו לך שלא תעשה לו, אמרנו לך שהוא לא יתלונן. תדאג שהוא לא יתלונן. ואם הוא יתלונן, אתה תלך הביתה. וראה זה פלא, כשזה קורה, פתאום הפגיעות מפסיקות. כאשר אנחנו קושרים את גורלו של הנפגע בגורלו של הפוגע, ברגע שאנחנו באים ואומרים לפוגע ולהוריו, אם הוא ימשיך להיפגע, הוא לא יהיה בבית ספר. באותו שנייה, פתאום אתם רואים את הפוגע מתגייס לטובת הנפגע אמיתי, הוא יכול אפילו, בכוחו הגדול, הוא אומר, חבר'ה, מי שיגע בו יבוא לו. למה? כי הוא יודע שהוא ידפק. אתה מסכים איתי?
כל מילה.
אם אתה מסכים איתי, אז מקבץ פרסומות ונחזור.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
שבנו מהפרסומות, ואני רוצה לשאול אותך יוסי, גם משוב לעצמי, מה באמת הקשר בינינו עשה לך?
קודם כל בוא נגיד ככה, אני חושב ש מבחינה של בעצם כמו גב תומך מאחורה, זה גם היה משפיע, במיוחד שאני גם יודע ש בוא נגיד עכשיו יש השפלות, אבל אני יודע שיש עכשיו מאחורה אדם שמעודד אותי, מציד אותי הלאה הייתי אומר, וגם בכלל לדעת שיש במיוחד בקטע הזה שזה אדם מבוגר לילד, זה גם נותן הגשה בעצם של חשיבות ומרומם את הביטחון העצמי של...
זאת אומרת שאתה חושב, אתה מאמין שילד שסובל מדבר כזה צריך את התמיכה, צריך מישהו חיצוני שייתן לו את הכוח.
בדיוק.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ומהמורים לא יהיה לך את הכוח הזה?
בכלל לא.
תספר לי על זה.
אם מבחינה של פגיעות, אני זוכר שמורים פגעו בכוונה ו...
פגעו? מורים פגעו?
מורים גם פגעו בכוונה, ומה שאני אמרתי לך שגם הם היו כאילו כמו נותנים לגיטימציה לתלמידים. זאת אומרת שדוגמה, עכשיו בא אדם ופוגע בי, בחור פוגע בי.
ילד.
עכשיו המורה נגיד מחזיר את אותה פגיעה, זה בעצם כאילו כמו נותן לגיטימציה לכיתה שבעצם הפגיעה היא בסדר.
איך הוא מחזיר? מה הוא עושה? הוא לא מגיב?
לא שהוא לא מגיב, הוא פוגע באותה פגיעה ממש.
הוא אומר את אותה מילים.
בדיוק.
דבי דוגמה?
סתם דוגמה עכשיו, לא יודע, אלה זה קורא לי גנב דוגמה, או הרצאה, שזה גם היה מקרה שמורה
אמר לך הרצאה.
מורה אמר לי הרצאה, מה שאתה שומע. ואז כאילו, ואז כאילו הוא אמר את זה גם, וזה בעצם נותן לגיטימציה לכיתה להמשיך.
איפה ההורים שלך בכל הסיפור הזה?
את האמת שבשנים הראשונות אני זוכר, הם ניסו לעזור, לא הלך להם את האמת.
הם היו חסרי אונים.
בדיוק.
אני רוצה לפנות כאן, באמת הרבה הורים מרגישים חסרי אונים. אין דבר יותר קשה מלשמוע ילד שאומר, הורגים אותי, ויש הורים שאין, ואני אומר לכם, הורים, תקשיבו לי טוב, תהפכו את השולחנות, תהפכו את בית הספר, תהפכו את העולם, את העירייה ואת הממשלה. אל תתנו לילד שלכם לסבול. אני פה נותן סיוג, אל תעשו דברים שיבזו את הילד, שיפשלו את הילד. ועוד דבר, תבדקו טוב טוב אם באמת הילד הוא הנפגע ולא הפוגע. אל תהיו ככה עם מה שנקרא פיוזים כזה למעלה. אבל כן, בפירוש, אם אתם יודעים שהילד שלכם התעללות, אל תתנו לזה לקרות. ותעשו את כל מה שאפשר כדי להפסיק.
במקרה הזה אני מוכרח לציין שכמו שאמרתי בשנה הראשונה אולי בחצי שנה ההורים שלי ניסו לעזור, ולאחר מכן אני קלטתי מעצמי גם שזה בעצם לא עובד, זה לא יעזור גם אם יתערבו גם אם לא יתערבו, פשוט לא שידפתי, לא אמרתי מילה. היה מקרים שההורים שלי קלטו לפעמים איזה קטעים, ניסו לעזור, לא בדיוק הלך.
אבל אתה מספר שזה מורה אחד אמר להפסיק עם הארצה.
זה בדיוק כאילו היה נגיד קטע של שתי מורים בבוקר, כאילו בוקר ואחרי צהריים, המורה של הבוקר אמר לי ארצה, והמורה של אחרי צהריים ניסה להפסיק את זה.
והמורה הזה לא הצליח בזה?
הצלחה חלקית, כי הוא נמחה זה הפסיק, ואני
בואו נגיד... הארצה כמובן, לא התעללות.
כן, ודאי. בעצם כאילו, ההשפעה לא הייתה כל כך חזקה, בואו נגיד ככה, כמו שההשפעה של, אני אומר מבחוץ, כללית.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה עשה לך המכתב הזה?
כשסיפרו לי עליו לפני כן, אמרתי, אמיתי, לא אמיתי, אבל שראיתי אותו, והרי אני מכיר את המקרים, אני כולי הזדעזעתי, קודם כל מהמשפטים האחרונים שלו, משפטים החרדים, אני פחדתי. יש קטע כזה שאומרים שאדם ש...
אני רוצה לחזור על המילים, כי אתם רצחתם אותי, גמרתם עליי, אבל זאת אני לא מוכל ולא מסוגל למחול. כשאתם נמצאים בישיבה טובה אני זרוק באיזה מקום ומתדרדר רוחנית מאוד, שלום ולא להתראות.
ומתי שראיתי את זה אני ממש הזדעזעתי, אני ידעתי שלכל דבר יש תשלום, ופחדתי שאם אני לא יעצור את זה עכשיו ואני אשכח מזה בעתיד זה יפגע בי ומאוד חזק.
אז הנה עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לרגע השיא. באתם מפה, אתם יושבים פה שניכם. אני חושב שמה שקרה פה בשעה האחרונה זה דרמה אמיתית. הפוגע והנפגע נפגשים, שניהם אנשים, בחורים רציניים, גדלו קצת. אתה עושה לי רושם מאוד מאוד טוב, משה, גם אתה יוסי, אני חייב להגיד לך שאתה לא עושה מרושם שחוסר ביטחון עצמי. ואם אתה תהיה חכם, אתה תיקח את הדבר הרע שקרה לך ותהפוך אותו לעוצמה אדירה. תזכור שאני אומר לך, יוסי. ואני רוצה באמת לסיים את הדו-שיח הזה, עוד מדבר איתך בנייהו, במשהו שלשמו בנו. ואני רוצה לומר לכם שלומר סליחה זה הדבר הכי קשה בעולם והכי קל בעולם. זה רק מילה, סליחה. אבל אנשים נכנסים לקטע, ותזכרו שאני אומר לכם, אני חיתנתי שתי ילדים, והדבר הראשון שאני מברר בשידוחים זה אם המועמד, מועמדת, יודעים לסלוח ויודעים לבקש סליחה. כי אם הם לא יודעים לעשות את אחד מהדברים הללו, אני לא ממשיך בכלל. אנשים חייבים לדעת לבקש סליחה, ואנשים חייבים לדעת לסלוח. ואנשים אוהבים לסלוח, אם מבקשים מהם סליחה. כמו שיש לך הזדמנות נפלאה, ואנחנו רוצים לשמוע מה יש לך לומר ליוסי.
יוסי, דבר ראשון, על כל השנים האלה שעברנו, היה את הקטעים של ההשפלות. אי אפשר להגיד שאני לא ידעתי מה אני עושה, כי אני ידעתי מה אני עושה. אני מאוד מתנצל. אין לי מילים בכלל אפילו איך להביע את זה. רק אני מאוד מבקש שתסלח לי, ואם אתה יכול, אם אתה יכול להעביר את זה, ובעזרת השם, נהיה יותר רגוע, בהרבה יותר רגוע.
כן, יוסי.
אני לא מתכוון לפגוע בך או משהו כזה, אבל אני סתם רוצה שתחשוב על זה. פגעו בבן אדם 8 שנים, ופתאום במילה אחת של סליחה או בכמה משפטים, במכתב כלשהו, ניתן למחוק את הכל, אתה חושב שזה כזה קל? אני לא מתכוון לפגוע בך, ולא שאני מזדל בסליחה שלך, אבל אני רוצה שתחשוב בהיגיון, אתה חושב שבכמה מילים אפשר למחוק 8 שנים?
אני רוצה לעצור את הדיון, ואני רוצה לומר לך, יוסי, את מה שעשו לך אי אפשר למחוק. בוא תקשיבו טוב מה זה סליחה. לא, אי אפשר למחוק את מה שעשו לך. אבל כשמישהו פוגע במישהו אחר, תדע לך יוסי, וכל מי ששומע אותנו, משהו בפוגע מאמין שהוא אשם בזה. וזה השפלה הכי גדולה. ואני אומר, למה את כולם לא עשו ולי עשו? הבעיה היא בי. וכשבא הפוגע ואומר, לא, לא, זה אני. לא היה מגיע לך, אני לא הייתי בסדר. אני לא הייתי בסדר. הוא לא יפתור את מה שהוא יפתור, אבל זה לא מה שיפתור את מה שעשו לך. זה לא מוחק, אבל זה לוקח ממך את האשמה שנמצאת אצלך, את האבן הזאת, והוא לוקח את זה לעצמו. הוא לוקח אחריות על מה שעשה. ולכן תקשיב, סליחה, ואני אומר את זה לכולם, לכן אמרתי, בן אדם צריך לדעת לבקש סליחה, בן אדם צריך לדעת לסלוח. אני מבין אותך, וכולם מבינים אותך. אי אפשר ברגע אחד, אבל כן, כן אפשר. הסליחה, אתה יודע מה? הרצון לסלוח. האם יש לך רצון לסלוח לו?
כן, וסלחתי.
בוא נעצור, סלחתי, אבל הרצון. מאיפה הרצון לסלוח? באמת, למה שתרצה לסלוח?
גם בגלל שאני בעצם מודע לזה שבוא נגיד ככה פגעו בי אמנם והם מודעים לזה, אבל תכלס עם המודעות הזאת הם לא יכולים לעשות כלום. וגם אם בוא נלך לפי מה שאמרתי קודם, גם אם הם נגיד יודעים מזה, אז הם כאילו זה לא, הם לא יכולים להגיד למחוק את זה. אז זה בעצם כאילו אני אוהב זה לבד שבעצם אני נדפק עם זה, אז בהיגיון קודם כל עדיף לסלוח, וגם זה בעצם הרגש, זה גם בעצם לוקח טיפה מהלב, הייתי אומר שבעצם זה שסולחים כבר, זה כבר מלוקח מהלב את האחריות, כמו שאמרת.
בניהו,
אני רוצה לפנות אליך יוסי. קודם כל, זה באמת קשה לסלוח. זה באמת קשה בחצי שעה.
אני חייב לומר לך שאני שמח שיוסי ענית ככה. כי זה הופך את כל התהליך הזה יותר אמיתי.
נכון.
יותר אמיתי, ותמשיך לדבר.
אני מבין שמאוד קשה לך לסלוח. אני רוצה רק שתשים לב לדבר אחד. זה לא שהוא הלך ברחוב ושמע איזה שידור ואמר...
מי שאומר, אני מדבר עכשיו, זה בנייהו יום טוב, פעיל בתחום הנוער הנושר בראשון לציון, שהוא הביא את הסיפור הזה, והוא התוודע והעביר לי את הסיפור.
זה מה שאני רוצה בדיוק להעלות. הוא לא הקשיב לשידור ופתאום ביקש להעלות ולבקש סליחה. אחרת הייתי אומר, באמת קשה מאוד למחול לבן אדם כזה.
יפה.
אבל מדובר, משה פנה אליי עם המכתב הזה, כי הוא היה בקונפליקט מאוד גדול עם עצמו. הוא יכל לקחת את האשמה ולהשליך אותה ממנו הלאה, ולהגיד זה לא הייתי אני.
זה אני ולא אכפת לי, או אני וזה הייתי ילד, או אני וכן.
הוא היה תמיד אומר, אני לא תמיד הייתי הראשי, היו עוד אחרים כמוני שהם יעשו את העבודה, אבל הוא לקח את זה ברצינות, הוא לקח את המכתב הזה, וניגש אליי ושאל אותי מה אני יכול לעשות. הבחור באמת נמצא בלי ישיבה. הבחור באמת רוצה להתקדם. איך אני יכול לחפר? ואני חושב שהוא עשה פה דבר גדול. הוא לקח סיפור אישי של ילד, בין ילד לבין הכיתה שלו. וכמובן שפרסמנו את זה עם צנזור של כל הפרטים המזהים. הוא לקח את הסיפור הזה והפך אותו לסיפור של כל עם ישראל. השליחות שלך, הפגיעה שלך, הפכה לפגיעה של כל עם ישראל.
יפה. לסיפור... של כל הילדים. יוסי, אתה מייצג פה מאות ואולי אלפי ילדים, ואני אומר לך שיש כאלה שפגעו בהם. אז קודם כל, בעצם ההגעה שלך פה לאולפן, ועצם ההגעה של משה פה לאולפן, היא תמנע המון מקרים, גם בגלל שהילדים ימנעו מלפגוע, וגם בגלל הילדים הנפגעים יבואו אליי, או יבואו לבנייהו, או יבואו למי שיכול, תעצרו את זה. וגם בגלל שההורים שלהם יעצרו את זה, וגם בגלל שההורים שלהם יעצרו את זה. לכן, כאן השידור הזה הוא שידור היסטורי, כי הוא בפעם הראשונה מביא את זה, את המנהרת הזמן הזאת. לכן, זו זכות מאוד גדולה בשבילך. זה אחד. משה, אני רוצה שתשכנע אותו, למה שיסלח לך?
אם אני אגיד לך, הייתי ילד ואני לא עשיתי כלום, זה כלום. כי אני יודע מה אני עשיתי, ואני באמת...
קודם כל, זה נכון, היית ילד. זה נקודה מאוד לזכותך, ועדיין, שים לב, הוא לא מנסה לתרוץ. הוא אומר, ידעתי מה שעשיתי, זה יפה, זה אומר את זה גם בפעם הקודמת. תמשיך.
אני יודע ש... זה דבר מאוד כואב, ואפילו אם אני אגיד לך משהו, פעם אחת ויחידה, אני זוכר משהו כזה שפגעו בי, הרגשתי מאוד כואב, ואני יודע שאם אני לא אבקש ממך עכשיו סליחה, זה יפגע בי לעתיד. אז הבקשה שלי זה לא ש... יאללה נו תעביר וזה, זה דבר שתרחם עליי. אם אני רוצה לבנות את העתיד שלי, זה פשוט בסליחה, כי אני רוצה להמשיך את החיים שלי.
תגיד לי, אבל מה איתו? אתה חושב על עצמך, מה איתו עם דוד? בוא תשכנע אותו שהוא, למה שהוא יסלם שירחם עליך, ריחמת עליו? בוא תגיד משהו בשבילו. מה אתה חושב שאתה יכול לשכנע אותו?
אפשר לומר אולי שאני רוצה רק להגיד לפני כן. לפעמים ילד לא מודע למה, הוא מודע למה שהוא עושה, אבל הוא לא מודע בשלבים, בגבעים במה שהוא עושה. אני רק רוצה לומר שמתי שהיינו עושים את זה, לפעמים זה היה נובע מתוך חברות, לפעמים גם לא היינו יודעים עד כמה אתה סובל מזה. בתור ילד, מאיפה אני מבין בנפש של בן אדם? אני רואה ילד שסובל אולי וממשיך, ובסדר, אז אפשר אולי להעביר את זה. לא ידענו כמה זה עד כדי כך. והבקשה שלי האחרונה זה שבאמת תסלח לי ותמחה לי מכל הלב.
יוסי, בעצם... אתה יודע מה אומר משה? ובאמת, זה, אני אומר לך, אני עברתי שידורים ואתה בטח מקשיב לי. אני מאוד מתרגש, והרבה זמן לא היה לי כזאת. אני חושב שראיתם אותי פה בשידור, עוצם עיניים וככה, מדבר מתוך הלב שלי. תראה, מה שמשה אומר לך, אני ככה מה אומר לך באמת? אבינו מלכנו, חנינו ועננו, כי אין בנו מעשים. אומר לך, אין לי מה להגיד לך. אתה צודק. לא מגיע לי. אבל אני מבקש שתסלח לי. הוא אומר גם מילי פיוס, הייתי ילד, לא חשבתי. ואני אומר לך, יוסי, עצם הרגע של משה, זה צעד לא פשוט. אני אומר לך. וכאן אני אחשוף משהו. עם משה, היה עוד ילד, שגם הוא רצה לבוא. אבל הוא לא בא. כי הוא פחד. ואני מקווה שגם הוא יבוא, לא בשידור, כי זה הדבר הכי חכם בשבילו לעשות, הוא יעשה את זה. אבל משה בא, וכאן לעיני כל עם ישראל, מבקש סליחה בצורה הכי מושלמת שרק אפשר. ואני רוצה לשמוע יוסי, כמו שאנחנו רוצים הקדוש ברוך הוא, שיסלח לנו אפילו שלא מגיע לנו. אני רוצה, ובניה הוא רוצה, וכל המאזינים שמקשיבים לנו, רוצים שתסלח לו. הדור אני אפילו מתרגש הדמעות.
סלחתי. ואני אוסיף משהו, גם כשאני הגשתי את המכתב הזה עם כל החברים, אז עם כל החברים, אז הגיעו כולם וביקשו ממני סליחה, אמרו בעצם שחלקם אמרו לא ידענו, לא הרגשנו. אחד אפילו אמר לי, מה אתה רוצה בעצם? אחד ניסה לשכנע אותי עד כמה כאילו מה המעשים שלי היום לא נוראים וכמה הוא היה ככה וכו' וכו'. ובעצם הסליחה האמיתית והכנה הראשונה שבעצם ראיתי כאן זה של משה, ואני סולח.
מאזינים יקרים, אנחנו לקראת הסיום של אחד השידורים היותר מיוחדים, עמוקים וחשובים ששידרתי בחיי. אני לא אנוח ולא אשקוט עד שכולם, כל הילדים שפגעו בך, יבקשו סליחה. ומכאן תצא הבשורה הגדולה לכל מי שמקשיב לנו, לכל הילדים הנפגעים, לכל הילדים הפוגעים, לכל ההורים של הילדים הנפגעים והילדים הפוגעים, לכל המורים שלהם, די. די עם זה. תסיים אתה, מניון, כי אתה התחלת עם כל זה.
וואו, האמת היא קשה לחזור לדבר באופן זה אחרי כל מה שקורה פה. זה באמת מפגש מרגש. זה באמת מפגש שלא תכננו שהוא ייראה ככה. אבל אני חייב לציין פה דבר אחד. אנחנו, הרב חיים, אתה איש חינוך ותיק, ואני מאמין שאתה גם מזהה פה שיושבים מולך שתי גיבורים. גיבור אחד שהסכים לחשוף את הסיפור שלו ולהפוך אותו לסיפור של כל ילדי ישראל, וגיבור אחד שלא עזב, לא נח ולא שקט, ופנה אליי בבקשה מה אני יכול לעשות כדי שהוא יסלח לי. ואני חושב שהמהלך שהתחיל בפרסום המכתב שלו באתרים מסוימים, ובהפצת המכתב לכמה אנשי חינוך, וזה המשיך בטלפון, שבאמת פה זה ראוי, אני חייב לציין את זה, שאתה כאיש חינוך, סופר, אני מאמין שאין לך הרבה זמן פנוי, אבל בכל אופן, הודעת אס-אמס ממך באחד בלילה, שאתה באמת מעוניין לטפל בנושא, באמת מעוניין להביא לסוף זה של הסיפור, ודיברנו על הנושא הזה 40 דקות בטלפון, ובסופו של דבר הבאנו למשדר המיוחד הזה.
באמת היא כל השבוע היינו בקשר רציף.
כן, עד שקיימנו באמת את ה...
אני פתאום הבנתי איזה פוטנציאל אדיר יש בסיפור הזה, והעובדה שמשה הסכים לבוא, העובדה שיוסי הסכים לבוא. יוסי, תקשיב משהו. אני חושב שאני צריך לגמול לך על מה שעשית פה. אני מבטיח לך שנעשה הכל יחד עם נייר. זו לך מסגרת טובה. לא רוצה לשמוע משהו? זה לא יהיה קשה. כי אני מכיר ילדים, ולמרות כל מה שעברת, ואולי בגלל, אתה ילד שיכול לעוף. ואני איזה רוח לעוף. תודה רבה לך, בניהו.
תודה רבה.
תודה רבה לך, משה, שם בדוי.
תודה רבה.
והכי הכי תודה. דודי, אתה רוצה לומר משהו?
תודה רבה לרב חיים ולדר שבעצם העלה את כל הסיפור, את הסיפור הזה בעצם לתודעת הציבור. תודה רבה לרב ולבני יום טוב.
האמת היא שהופתעתי הרי לדעת כשהוא אמר שראית את הסיפור והיה כתוב שם היום של חיים ולדר, אז אני לא ידעתי במי מדובר, כי אני באמת נפגש כל יום עם כמה ילדים. אבל אחר כך שראיתי נזכרתי בך בתקופה שדיברנו יחד, ולכן הקשר שלנו התחיל והוא לא הסתיים. ואני, אם ארצה השם, נצא מכאן לדרך חדשה. אנחנו גם נסיים פה עם שיר מבקש סליחה של יהודה דים. תודה משה, תודה דודי, תודה בניהו, ותודה לכולם.
תודה רבה.
לא מה שחשבתי, לא מה שרציתי, ואין לי מנוחה על מה שעשיתי ומה שאמרתי, מבקש סליחה, מבקש סליחה. אני לא יודע מה איתי, מבקש סליחה. אני לא יודע איפה הייתי, מבקש סליחה. אומרים שיש תקווה, מבקש סליחה, אני לא יודע מה איתי. מבקש סליחה, אני לא יודע מה שם חיפשתי. מבקש תשובה, אומרים שיש תקווה. מאז שהלכתי, לפני שחזרתי מעל פסגת עולם, שנים שתהיתי, ארמון שבניתי, שטפו גלים של ים. מבקש סליחה, אני לא יודע מה איתי. מבקש סליחה, אני לא יודע איפה הייתי. מבקש סליחה, אומרים שיש תקווה. מבקש סליחה, אני לא יודע מה איתי. מבקש סליחה, אני לא יודע מה שם חיפשתי. מבקש תשובה, אומרים שיש תקווה.
המשובח שבמלוכים זה דוד. אטומו יציקור למה שיוסו מוישה אוסו דוד. המשובח בנביאים זה מוישה, המשובח שבמלוכים זה דוד. אטומו יציק כל מה שיוסו מוישה אוסו. ישראל ויאל יהודה ודוד מולך על
Israel v'al Yehudo Moshe hoci es Israel mimitrayim V'David hoci es Israel m'shibuto luyon Moshe nosan chamisha chumshi toiro le'Israel V'David nosan chamisha sifre tilim le'Israel שובר שבמלוכים זה דובים אתו מויצי כל מה שיוסו מוישה עושו דובים
מוישה מולמד על ישראל ועל יהודו ודוד מולמד על ישראל ועל יהודו מוישה הויצי אס ישראל ממצרים ודוד הויצי אס ישראל משיפות
שחום שתוירו לישראל ודוביד נוסן חמישה ספרי תילים לישראל שוב ארבע נביאים זה מוישה שוב ארבע שבמלוכים זה דוביד אתו מוצא כל מה שיוסו מוישה